צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום יובל.
שלום צחי.
יובל נשיא בן משה. השבעה באוקטובר 2023, רב סרן אריאל בן משה, מפקד פלוגה בסיירת מטכ"ל, מי שהיה בעלך, נהרג בקרב על קיבוץ רעים. אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה שאת כאן.
תודה לך.
אנחנו מקליטים את הפרק, סיפרת לי כשהתקשרתי אלייך, אז נשארתי עם כל הדברים, דיברנו ממש רגע לפני חג פסח, ועכשיו אנחנו ככה באמצע חול המועד. סיפרת לי שממש מחר את חוגגת יום הולדת.
נכון.
אפשר לאחל מזל טוב בזמנים שכאלו?
חייב. חייב קצת מזל טוב. אבל זה גם שאלה, אתה יודע? שאלה שאני שואלת את עצמי גם, כי זה גם תהליך. אבל צללת רגע, אנחנו רק בהתחלה, בואו נתחמם.
נכון, נכון, נכון. אמרת לי, אני אשאל קודם כל בשלומך את השאלה המסובכת והקשה.
מה איתך?
מה איתך? איך את?
אני בסדר. אני חיה. אתה יודע, כשאתה אומר למישהו משפט כמו, איזה כיף לראות שאתה חי, או איזה כיף שאתה חי, זה נורא שמח, זה נורא מלהיב, וצללתי לעומק לתוך המשפט הזה של, איזה כיף לראות שאת חיה. וכשחשבתי על זה שאנשים אומרים לי את זה, אז אמרתי, מה זה אומר שאני חיה? מה הם רואים שם כשהם אומרים לי את זה?
מה נמצא להם בראש כשהם
כן,
רואים?
כן, כי החשיבה הראשונה זה, היא חיה, אז איזה טוב לה, איזה כיף לה, אבל זה לא מה שאנשים רואים. וצללתי עוד קצת פנימה לתוך החשיבה הזו, ואמרתי, אולי המשמעות של אני חיה, זה לאו דווקא happy, happy and joy, joy, כנראה שהמשמעות לזה שאני חיה, זה שאני חווה את כל מגוון החיים, שזה לאו דווקא שמחה ואושר.
נכון, כל קשת הרגשות.
אז אני חיה. אני חיה. אני בסדר.
איזה דבר, את כאילו, את מדברת, ראיתי אותך מתראיינת לאורך השנה, וכשהתקשרתי אלייך, אז אמרת לי גם, רצה הגורל, רצתה המציאות, שבאמת, רוצה להגיד, מבין המשפחות השכולות הראשונות, כבר בתחילת כל ציר הזמן הזה של הלחימה, שכבר את כל כך מנוסה לצערך בראיונות ובלדבר.
אני אפילו אגדיל ואומר, רצה אפילו אריאל.
רצה אריאל?
גם לא, לאו דווקא כלפי יובל, אפילו כלפי המדינה. כי משהו בזה שאריאל היה מחלוצי חללי חרבות ברזל, ממש מהיום הראשון, ואריאל, הדמות שלו הייתה כזאת, היה מין תחושה שהוא חסין, ששום דבר לא יכול לגעת בו, ודמות המפקד שהוא והאדם שהוא היה, אז אני רואה בזה מעין סמל אפילו לזה שהוא היה מראשוני השביעי באוקטובר, ומה שאפשר לימים את הלחימה שלנו ואת את השנה וחצי האחרונות. כאילו היה משהו מאוד חזק בזה שאריאל, לצערי, נהרג בין הראשונים, משהו בדמות שלו, בסמל שלו, המשיך הלאה.
וזה נשאר איתך בעצם המקום הזה של לדבר ולספר, גם עליו וגם אני רוצה להגיד את הערכים הפנומנליים. את יודעת, אני ביומיים האחרונים מתכונן לקראת השיחה איתך, ואני קורא וצולל ובוכה הרבה. איך, באמת, איך זה שהטובים ביותר אינם? שאלה, כן, שאלה שהיא נשארת פתוחה.
אתה יודע, זה בין המשפטים האחרונים שאמרתי לאריאל. בלילה האחרון שלנו, היינו באוהל ברמת הגולן, ושנייה לפני שהלכנו לישון, אז אריאל אמר לי, אני רגע חושב שאני אעשה סיבוב. אמרתי לו, למה סיבוב? הוא אמר לי, נראה לי שאנשים פה קצת הלכו לישון, ויש אולי קצת מדורות שלא קיבלו את עד הסוף. ואני זוכרת שהסתכלתי עליו ואמרתי לו, תקשיב, אתה טוב מדי. אני לא יודעת מה אתה עושה פה, אתה טוב מדי. אז
רגע קטן שאומר הכל.
כן, רגע פשוט ביום-יום שאומר הכל.
בעצם אני רוצה להתחיל איתך בציר הזמן, באמת בימים האלו, בחופשה מצהל, אתם מתחילים את ה... אתם נוסעים דרומה, נכון? למצפה רמון, ואז מחליטים לעלות צפונה.
מחליט.
מחליט.
הוא מחליט.
כן. מה, כי מה...
אריאל מעולם לא חתם יום חופש, אפילו לא פעם אחת, אפילו לא ביום החתונה שלנו. ואתה יודע, אומרים, אני בשנה וחצי האחרונות קוראת קצת על המוות ועל ה... אומרים שאיכשהו בדרך לא מוסברת, הנשמה כמו יודעת. וביום חמישי, לפני השבת הארורה, אריאל חתם יום חופש, זה היה סוכות ב', ואני סיימתי לעבוד בבוקר והגעתי הביתה, והוא בדיוק סגר את הסוכות של סנדלי השורש, אמר לי, יאללה יובי, 20 דקות ואנחנו יוצאים. ואני אוהבת את ההרפתקות עם אריאל, אז שאלתי אותו, לאן הולכים? ואנחנו גרים בקירת ביאליק דאז, והוא אומר לי, אנחנו נוסעים למצפה רמון, עוצרים בדרך ב5 מקומות, וישנים שם, בתוך המכתש. אמרתי, וואו, יאללה, באמת, 10 דקות רבע שעה יצאנו מהבית, ונסענו, עברנו בכל הנקודות שאריאל רצה, הגענו למצפה רמון, ישנו במצפה רמון, מאוד אהבנו מצפה רמון, ומשם, באותו ערב, אמרתי לאריאל, תראה, מאוד, מאוד כיף לי, בוא נשאר עוד לילה. ואריאל הסתכל עליי ואמר לי, אנחנו נשאר עוד לילה, אל תעבדי מחר, אבל אנחנו לא נשארים פה, אנחנו נוסעים לרמת הגולן. אמרתי לו, אנחנו במצפה רמון, כן, הגענו עכשיו, רמת הגולן. ואמר לי, תראי, זה ככה באווירת יום כיפור ושמחת תורה, ומרגיש לי, הוא בדיוק קרא ספר על מלחמת יום כיפור, אמר לי, מרגיש לי מאוד נכון, בוא ניסע צפונה. ואם אמרתי שהנשמה יודעת, אז היה משהו מאוד מיוחד בסופה שזה עם אריאל. כי הרגשתי שהוא לקח אותי לטיול בכל הארץ, הוא עשה אהבה עם הארץ.
עם המולדת.
באופן כללי בחייו, אבל במיוחד בסופה שהאחרון, ואני תמיד בקשר שלי ושל אריאל, אני הייתי הנהגת, אני נהגתי. ואריאל בנסיעות הארוכות האלה נורא נהננו, וגם הוא נורא, הוא נתן לי אינפורמציה לחיים שלמים. פתאום הוא שאל אותי אם אני יודעת מה המשפט שלו. בנסיעה. אמרתי לו, מה המשפט שלך? מה המשפט שלך? ואז הוא אומר לי, יום לפני שהוא נהרג, השמיים הם הגבול והדרך דרך ארץ. ואני אומרת לעצמי, תקשיבי, תזכרי את זה, תזכרי את זה. לא יודעת למה, אולי גם אני איפשהו, כמו הרגשתי. ולימים, אחרי שאריאל נהרג, הגיעו אליי ממשרד הביטחון, ואמרו לי שאני צריכה לבחור משפט, לכתוב על הקבר של אריאל. אז אמרתי, ברור, יש לי את המשפט, אריאל הקנה לי אותו, יום לפני מותו. ואז הוא גם הוסיף, הבחור ממשרד הביטחון, והוא אמר, אבל תקשיבי, זה אמור להיות רק 26 אותיות, עם רווחים, לא משנה איך, 26 אותיות. ואמרתי לעצמי בראש, זה משפט מאוד ארוך, אני לא יודעת אם זה בסדר. וכתבתי את המשפט, ואני מתחילה למספר את האותיות, ומה אני מגלה? 26 אותיות.
וואו.
בול. אז הסופה שזה עם אריאל, הוא נסע איתי ברכב, והוא הסתכל על המדינה היפה שלנו, והוא אמר לי, הוא שאל אותי בתמימות, הוא אמר לי, תגידי, זה הגיוני שהייתי דרך הצבא בכל הארץ, פה יש לי זיכרונות, ופה יש לי זיכרונות, וכאן הייתי, ושם הייתי, ופה לחמתי, ופה זה, זה, זה. והוא אומר לי, זה הגיוני שנהניתי בכל מקום, ואני זוכרת שגם את המשפט הזה שמעתי ואמרתי, תזכרי את זה, תזכרי את זה. ונורא שמחתי שהוא באמת חווה פה חיים טובים, עם צבא ועם שירות, אבל הוא אהב את המדינה, היה לו קשר עמוק.
עמוק, אני זוכרת את המשפט שאימא שלו, גלית, אומרת באותה תוכנית בעובדה, שבעצם אהבתו הגדולה זה המולדת.
אימא של אריאל, המשפט הראשון שהיא אמרה לי, כשהיא ראתה אותי אחרי שאריאל נהרג רגע לפני הלוויה, היא הסתכלה עליי והיא אמרה לי, והיא אישה מאוד, מאוד חזקה, אמא של אריאל. והיא איכשהו לאורך כל השנים גם יודעת להגיד לי בדיוק את המילים המדויקות. והיא אמרה לי, הסתכלה עליי והיא אמרה לי, יובל יפה שלי, אריאל לא אהב אף אחת אחרת חוץ ממך. מעולם לא היה לך שום תחרות עם אף אחת, ומעולם לא הסתכל לא ימינה ולא שמאלה, את היית אהבתו היחידה. אבל מישהו אהב בסנטימטר יותר מאותך, ומי שבסוף גם ניצחה אותך, זאת המדינה וזאת האדמה הפיזית של ארץ ישראל. ואני נותרתי מול המדינה, והבנתי מה היא אמרה. כעסתי על זה, אני עדיין כועסת על זה קצת.
ברור לי.
אבל הבנתי מה היא אמרה, ואי אפשר היה לקחת את זה מאריאל. זה מושרש בו.
מושרש, אה? קראתי שבתור ילד הוא היה הולך לבקר את סבא וסבתא בקיבוץ מצובה, ויונק משם כאילו עובד בנוי ומחובר לאדמה ו...
כן, הוא ממש היה כך את מייבשי האקליפטוסים, את מקימי היישובים של פעם, ושים אותו בשנת, במאה ה-21, זה היה אריאל.
החלוצים שעלו לארץ.
ממש, ממש. איש של ספר, איש של, של ידע, הוא התעניין, הוא ידע המון על המדינה, על המדינה ועל האנשים ועל המנהיגים, והיה לו כבוד מאוד גדול, לכולנו יש, אבל אצל אריאל זה בלט והודגש ברמה קיצונית. היה לו המון זיקה לנופלים. גם אריאל מגיע ממשפחה שכולה.
נכון, קראתי שגם דוד שלו נפל במלחמת יום הכיפורים.
וגם בן דוד שלו.
וגם בן דוד שלו. נכון. בבית השמות סמל אמיר בן משה, הדוד נפל במלחמת יום הכיפורים. והבן דוד סמל ראשון אשל אמיר בן משה במלחמת לבנון הראשונה.
נכון. מעבר למשפחה, אני לא חושבת שיש חלל אחד במדינת ישראל שאריאל לא שמע, הכיר או קרא עליו. ימי שבת עם אריאלי, זה היה טיולים, והוא היה לוקח אותי לאנדרטאות, אמיתי, סיפור אמיתי, כל יום שבת, היו נוסעים לאנדרטאות, והאנדרטאות, הוא היה לוקח אותי לאנדרטאות שאף אחד לא מגיע אליהם. והיינו מגיעים והיינו מנקים אנדרטאות, יש אנדרטאות של חללים כבר מאוד מבוקרים, שכבר, אתה יודע, צריך לנקה שם מסבים, וצריך קצת לפנות את הדרך להגיע לשם, והיינו עושים את זה. ומשהו במסע שאריאל העביר אותי בסיבוב האנדרטאות במשך עשור, מביא אותי לנקודה של אחרי עשור אני צריכה לעשות, צריכה להקים אנדרטה או אנדרטאות לאריאל, ואני מרגישה שהוא כמו, הוא כמו הכין אותי, הוא כמו אמר לי, תראי, צריך את זה ואת זה ואת זה, וזה מכובד וזה לא מכובד, וזה מה שצריך להיות. אז עכשיו אני מגיעה ואני אומרת, טוב חבר'ה, אני, אנדרטה, אני יודעת מה צריך לעשות.
את כבר יודעת.
אני יודעת.
אני חושב אפילו על ימי זיכרון, כשהוא בחיים, ואת אומרת שהוא מחובר לכל כך הרבה...
ימי זיכרון, בקשר שלי ושל אריאל, היו הימים הכי עמוסים. הוא היה, הוא השתדל ללכת לכל מקום, הוא היה בקשר עם המון משפחות של נופלים, היה לו חשוב באופן אישי, ואתה יודע, ברגע שאני נכנסתי לצערי, למעגל השכול, למשפחות השכולות, פתאום הרגשתי את הכוח והעוצמה שאריאל השאיר לי, בקשר שלו לאורך השנים עם המשפחות השכולות. כי היה לו משפחות שהוא חיבק אליו, כמו ראיה בלחסן, שהיא חברה שלי. ראיה בלחסן, היא לקחה עליי חסות, והיא עשתה לי, היא מלווה אותי. אם תרצה או לא תרצה, היא מלווה אותי, היא דמות שאני הולכת לאורה. וחני בן ארי, אמא של חגי בן ארי, מנוב, שמקפידה להיות איתי בקשר, ואישה, כבר אישה מבוגרת, ואני במחשבות שלה, ואני מקבלת ממנה שיחות, ואהבה, והיא זוכרת את אריאל, היא אוהבת את אריאל.
זה כל כך מדהים מה שאת מספרת, אבל כאילו בעצם, הוא כל כך היה מחובר לאדמה, למי שקידש את חייו למען המדינה, ולמען קדושת המולדת, הוא בעצם הכין אותך.
הוא הכין אותי.
הוא הכין אותך.
לא רק שהוא הכין אותי, אלא הוא היה כזה מפקד... מצוין, הוא היה מפקד מצוין, ואני חוויתי איתו את כל המקומות שהוא היה בצבא, אני ואריאל התחלנו לצאת, כשהוא בדיוק היה בלהב. אז להב, גפן וכו וכו וכו, כל השרשרת הפיקוד שלו הארוכה, והמכובדת, אני הייתי שם, וגם בחייו אני אמרתי לו שאני החיילת הכי מכובדת שלו, שהוא הכי לימד אותי, הכי הכשיר אותי,
הכרתם גם בעצם, נכון? סיפור ההיכרות שלכם, הוא גם בעצם על רקע, בעצם אתם נפגשתם בהשכרה של ארז?
כן, האמת שסיפור ההיכרות שלי ושל אריאל, זה בכלל אפשר לעשות על זה סרט של נטפליקס.
אני גם אומר, אתם כל כך, אני אומר אתם, כי מבחינתי...
כי זה אנחנו.
כי זה אתם. אתם כל כך יפים ומהממים. ואתם כרזה באמת של סרט של נטפליקס.
הפך להיות טרגדיה ישראלית.
כן.
אבל סיפור האהבה הזה התחיל, ארז אגי, זיכרונו לברכה, היה החבר הכי טוב של אריאל. וימים אחורה היינו ביחד כולנו באותו בית ספר, בריאלי עברי בחיפה. הם היו בפנימיה ואני בריאלי. אני ואריאל מעולם לא דיברנו בשטח בית הספר, מעולם לא. אבל ארז היה חבר קרוב שלי, וארז היה חבר קרוב של אריאל.
הבחנת בו, אני מניח.
בטח, גם, אתה יודע, אני תמיד אמרתי לחברות שלי, כשהייתי תיכוניסטית, אמרתי להם, אני לא יכולה למות בלי שאני אהיה קרובה לאריאל בן משה. כאילו, ידעתי שמשהו איתו, אני צריכה להכיר אותו.
מה ראית בו בתור ילד אז?
דבר ראשון, הוא היה מאוד חתיך. מאוד. מגיל צעיר, הוא בחור נאה, יש לו, היה לו עיניים שחודרות לנשמה וחיוך לבן, הוא היה גבוה והוא היה מרשים.
וגם נאה מידות. נאה. כאילו, זה גם נאה, בדרך כלל, את יודעת, יש נאים שהם כאילו, הם bad boys.
נכון.
פה אתה רואה דרך החיוך,
ילד טוב.
מידות
מאוד.
אציליות.
אז ארז סגי מאוד רצה להכיר ביני לבין אריאל, וכל פעם זה לא הסתדר, והוא לא הספיק. וביום הזיכרון הראשון, כאילו אני ואריאל הכרנו ביום זיכרון, אוקיי? זה קטע. ביום הזיכרון הראשון, אחרי צוק איתן, אני בדיוק התגייסתי, אריאל כבר היה בקורס מקים, אחרי סוף קורס מקים, בכניסה של ללאב, והיינו בבית העלמין, והיה ספסל ליד הקבר של ארז, והגענו כל הבית ספר, ואתה יודע, אני הייתי בחיל הים, אז יצרתי את המדים הלבנים שלי קצת יותר מדי, והיה לי ממש קשה ללכת, והלכתי לכיוון הקבר, ביחד עם חברה מאוד טובה שלי, ואריאל ישב בסמוך לקבר עם רגליים ישרות, הוא היה מאוד קבוע, ואני לא ראיתי את הרגליים של אריאל, אז נפלתי על הרגליים של אריאל, מול הקבר של ארז.
וואו.
ושם ככה התחיל סיפור האהבה שלנו, ובוא נגיד שלימים, לפני שנה וחצי, הזזנו את הספסל שאריאל ישב עליו, שנפלתי לרגליו, הזזנו אותו, ושמנו שם את אריאלי, שקבור ליד ארז. אז אני ואריאל הכרנו באותה הנקודה, לא בא לי להגיד שנפרדנו באותה הנקודה, זה היה פרידה פיזית, כי פרידה בפנים זה לא יהיה אולי אף פעם. אבל זה התחיל ונגמר בדיוק באותה הנקודה הפיזית הזו, בבית העלמין הצבאי בחיפה.
וואו.
וזה מילים קצת קשות, אבל אני כבר, אתה יודע, אני כבר אחרי שנה וחצי, שאני קצת יותר בקלות במחאות יכולה להגיד את זה על עצמי, שאיפשהו קראו לנו דעה זה יובי ואריק. ויובי של אריק, היא גם קצת כפורה בחלקה הצבאית בחיפה, ביחד עם אריק. סיפור אמיתי.
אתה כל כך כואב לי לשמוע את זה.
גם לי, מאוד. אמרתי לך שאתה צריך טישו.
זהו, אני סיפרתי לך, אמרתי לך, זה הפרק האחרון, זה בעצם יוצא שאני יושב פה ואני שואל את כל האורחים, אם הם צריכים טישו, והם מסתכלים עליי ואומרים לי, אתה תצטרך. מה עובר עלייך בשנה וחצי הזאת? איך את, אם את מסתכלת רגע מהצד, מה את רואה בעצמך? החל מאותה שבת, ועוד נחזור לאותה שבת, אבל מה את רואה ביובי עצמה?
נכון, יש אנשים שלצערנו חוו מוות קליני, והם מספרים שהם ראו את האור, ואז הם איכשהו חזרו לכאן, והתעוררו, והם הגיעו עם המון מסקנות ותובנות, ולחיים שלמים, כזה. אז אני אמנם לא מתתי מוות קליני, אבל אני מרגישה איפשהו שאני מתתי מוות רוחני, ואני מרגישה איפשהו שהיה פה מוות שלי, והייתה פה לידה מחדש. עכשיו, בדרך כלל שאומרים לידה מחדש, זה נשמע מאוד טוב. מאוד, כמו, זה כיף שלראות כן, את לראות אותך חי. אז לידה מחדש נשמע טוב ושמח, ואיזה יופי. אבל הלידה מחדש שיובי, שהיא כבר לא יובי, כבר יובל, שהיא חוותה, שאני חוויתי, הייתה לידה קשה ומכוערת וטרגית ולא צפויה, ולא ביקשתי אותה, ובעל כורחי, אבל היא קרתה. כלומר, אני מרגישה בראייה לאחור שחייתי חיים נהדרים עד גיל 27, היה לי הכל, זכיתי לאהבה, זכיתי לפרנסה, זכיתי לבית, זכיתי לחיים טובים, ואז היה שם מין קאט, ויובל מתה, יובל נולדה, וזאת מישהי אחרת שלקח לי הרבה זמן ללמוד ולהכיר ולהנגיש אותה למי שנמצא סביבי, וללמוד אותה בעצמי, אבל אני מרגישה שאני, אני לא אגיד חזרתי, כי אני עדיין חוזרת, אני עדיין בתהליכים של חזרה, מלראות את האור לחיים, מלאה בתובנות, מלאה בפרופורציות, מלאה במסקנות על, על חיים שלמים. כי אתה יודע, מי שעוסק ב... מי שמתמודד עם מוות, יש לי סיפור מעניין לספר לך. שמעתי אותו ממגדת עתידות, מבוגרת, ערבייה נוצריה, שהיא שאלה אותי, אם אני לובשת שחור. ואני באופן כללי, ספציפית אני עם שחור, אבל באופן כללי, אין לי בכלל בגדים שחורים בארון. הקפדתי במיוחד כל השנה וחצי האחרונות, ללבוש לבן. להישאר במואר, וכל הרעיונות שעשיתי וזה.
זה סטייטמנט, ברור.
כן, דאגתי להיות לבנה ומוארת, למרות השחול והאבל שהוא שחור. ואז שאלה אותי, מגיע את העתידות, את יודעת למה לובשים שחור? אתה יודע למה?
מן הגאבלות, אני מניח.
כן, אבל מאיפה מגיע הצבע השחור? זה מעניין. היא אמרה לי שאני לא אמצא את זה כתוב בשום מקום, אבל שלפני 500 שנה באנגליה, זה התחיל משם, מי לבש דאז שחור שם?
אני מניח שלא האצילים, אלא דווקא...
אלה שעסקו בבית המשפט, השופטים, אוקיי, עם, הגלימות. עם הגלימות, עם הפאות, אוקיי. בעצם אנשים שעוסקים בדיני חיים ומוות.
וואו.
ואז היא סיפרה לי שהצבע השחור של האבלות, מי שבקרבה ראשונה ומתמודד עם, עם אבל ומוות, זה בעצם אנשים שלפחות בשנה הראשונה של, של האבל, הם מתמודדים עם דברים של ברומו של עולם, עם, עם דיני חיים ומוות, עם מחשבות גדולות. ומשם הגיע הצבע השחור. איזה קטע.
ממש.
זה מעניין.
ממש. ברגע שאמרת שופטים, אז ישר חשבתי על ה... דיכוטומיה הזאת על הגזר דין. כמה נגיד לבוא ולדבר, אם אנחנו חוזרים רגע גם למה שדיברנו בהתחלה, זה עוזר, זה מעניק משמעות, זה מחבר.
אני אתחיל ואני אגיד שזה מאוד אינדיבידואלי. כל אחד התייחס לזה אחרת, יגיב לזה שונה. לי באופן אישי, אתה יודע, רק מהנעליים שלי אני יכולה לדבר, רק על עצמי לספר, ידעתי. לי זה דווקא מאוד עזר. אני במקצועי מורה ליוגה. אני במקצועי פוגשת אנשים, זאת העבודה שלי. אני מדברת, אני עוסקת כבר הרבה שנים, גם לפני השביעי באוקטובר, בחיים ומוות והצמדות והיפרדות ומה קורה פה. ובשבילי לדבר את זה, ואולי אפילו לסייע, לאחרים זה אור גדול, זה עוצמה גדולה, זה, אם אמרנו שאריאל שם אותי בתפקיד של חלוצה, אז הוא גם שם לי ייעוד חדש, אם לכתוב.
פתאום הטייטל הזה מקבל משמעות.
כן, פתאום יש לי עוד תפקיד, עוד תפקידים.
כן.
שהם לאו דווקא בשבילי, הם בשביל אחרים.
אם אני חוזר איתך רגע לאותה שבת, בעצם אתם ברמת הגולן, הוא מקבל אס-אמס, טלפון?
שיחת טלפון. מסגן מפקד סיירת מטכ"ל, שהוא איש אהוב מאוד, בשעה 6:40, 6:39, אם אני מדייקת. תראה, בקשר שלנו, אנחנו רגילים להקפצות. גם ביום הניסויים הראשון והאחרון שחווינו, היינו פה בתל אביב, וזה בדיוק היה גם שבת ארורה, שבדרום ממצרים, נראה לי שוטר, רק שני חיילים. אז אריאל הוקפץ, ואני נשארתי לבד ביום הניסויים הזה. אז ההקפצות האלה זה משהו שהוא היה בשגרה, משהו שאני הייתי מורגלת עליו, אמרנו, אריאל הכשיר אותי, הכשיר אותי גם לזה.
את מספרת את זה גם עכשיו עם חיוך. כמה נגיד באותו רגע, האישה שרק מחכה לחגוג את יום הניסויים,
לא הייתה שאלה.
קבלה מלאה.
זה התפקיד של אריאל. ואתה יודע, אני אמרתי, אני הייתי הנהגת בקשר שלי ושל אריאל. ומהרגע שקיבלנו שיחת טלפון בשביעי באוקטובר, כך 6 דקות מטכליות, שאנחנו מקפלים את האוהל שלנו, לא משאירים פירור של לכלוך, ואני עם פיג'אמה, אפילו הספקתי לעשות פיפי, ועלינו לרכב, בן זיוון, 6 דקות, לא יותר מזה. אף אחד לא אומר מילה, כל אחד יודע מה צריך לעשות, כאילו באמת אנחנו, אני גם התארגנתי לקרב.
את בחפק.
אני בחפק, אני מחפקת. ואני נהגתי, והווייז הראה לי 1:20, מאין זיוון לבית שלנו בקירת ביאליק, שהוא ישים אותי ומשם הוא המשיך דרומה. אני עשיתי את הנסיעה הזאת ב-50 דקות. אני ואריאל היינו בין הישראלים הבודדים, בשבת, 7 באוקטובר 2023, שהיינו ערים ברכב, שומעים רדיו, בכבישי ישראל. ואני נסעתי כמו מטורפת. אני נסעתי כמו מטורפת, נסעתי על 200.
יש משימה להביא את את המפקד, את מישהו בעלך.
ואני חשבתי על זה. אני חפרתי וחקרתי לעומק את ההתנהגות שלי, של יכולתי להגיד, וואו, אריאל, שנייה, לא רוצה. יכולתי אפילו לנתק את השיחה מסגן מפקד סיירת מטכ"ל. יכולתי. היה לי מספיק את הכוח לעשות את זה. אני ראיתי את השיחת טלפון
בעולם. או גם להתעכב, הרגע קמת, עוד לא שתית קפה.
נכון,
לא...
נכון, לגמרי נכון. ואני חושבת שהשנים עם אריאל, והבית שאני גדלתי בו, הכניסו גם אותי למין מקום לעוד לאומי. מאוד הבנתי ברגע שהקשר ביני לבין אריאל נהיה רציני ועמוק שנים אחורה, וברגע שהוא שם לי את הבת על האצבע, וברגע שעמדתי איתו מתחת לחופה, אני ידעתי שאני לא מתחתנת רק עם אריאל. אני מתחתנת גם עם הצבא וגם עם המדינה. אריאל הוא עובד מדינה. ומבחינתי, אם אני חוזרת בראש שלי לאותו רגע שאני באוטו ואני נוסעת כמו פסיכית, וזה נשמע נורא, אבל אני, ואני מתמודדת עם זה כל יום, אני עשיתי את אריאל אל מותו, אל משימתו האחרונה. אני הייתי שם. ואתה יודע, אני חושבת, אם היה יכול להיות פאנצ'ר, או אם הייתי נוסעת יותר לאט, או אם הייתי שואלת עוד כמה דברים, או מדברת איתו קצת יותר, תוך כדי הנהיגה. א', לא היה עם מי לדבר. הבחור שלי הקפיץ 300 איש בנסיעה מהצפון לדרום. הוא לא עזב את הטלפון, והוא הכיר את כולם, והוא התקשר לזה וזה וזה וזה. אריאל הוציא אנשים מהמיטה שלהם באותה שבת בבוקר. כשהצבא לא תפקד, אריאל תפקד. והרגשתי שזאת המשימה שלי, שאריאל אהובי הוא איש מדינה. הוא קודם כל המדינה, וקורה עכשיו משהו במדינה שלנו, ואני חייבת שהוא יגיע לשם. הוא פשוט הלך קצת יותר מדי רחוק. אבל הוא הגיע.
כמה התסריט הזה, כמו שאת אומרת, האם ואם ואם, זה להיאבק בו ממש בטח.
אני לא יכולה. אתה יודע, בסופו של דבר, קוראת המציאות, אבל קוראת המציאות גם בתוך הראש שלך. ויש לך, לכל אחד מאיתנו, את הבחירה. אין לי בחירה במה קורה, באם אריאל יחיה או ימות, באם תהיה מלחמה או לא. אין לי בחירה בזה. אבל כן, יש לי בחירה בהתמודדות של אחרי, שאלך אני מתייחסת לזה, והייתי בתקופה הזו, הייתי בימים הראשונים, ואם זה הקורה, ואם זה, ואם זה, ואם זה, ואם זה, אבל האם זה לא יקרה לעולם? ואני, יש לי רגליים שהן מאוד נטועות בקרקע, שזה משהו שמאוד עזר לי, ולמרות האבל והאובדן הזה, שלוקח לי גם עכשיו המון זמן להכיל ולאבד אותו, שזה באמת מה שקרה, גם עכשיו, אני לא יכולה להתעסק באם ואם ואם, כי זה לא מה שקרה.
נכון.
ואני צריכה להתמודד עם מה שקרה, כי אין לי איך לשנות אותו.
תמיד היית כזאת נטועה, מחוברת, חכמה, אני רוצה אפילו להגיד.
תראה, אני אשתו של אריאל, ואני זוקפת הרבה לזכותו. ומשהו בזה שהוא באמת הכשיר אותי לזה, זה חזק אצלי, וזה מורגש אצלי. אז אני חושבת שהתעצבתי עם השנים, גם בתוך עצמי, גם בתוך הזוגיות עם אריאל שהשפיעה עליי המון. אבל הצלחתי איכשהו לבנות פה שלדה מאוד חזקה. אני גם חייבת לומר שהעיסוק שלי, שמשהו בזה שלפני כמעט עשור גם, משהו משך אותי להתעניין ביוגה וברוחניות ובבודהיזם ובסן, לימים מאוד, מאוד עזר לי להישאר בחיים, ברמה כזו.
אני בטוח.
כן.
את מאוד אקזיסטנציאליסטית.
מה זה אומר?
המסלול לימודים שלי כפסיכותרפיסט, אני למדתי בסמינר הקיבוצים פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית. הבינו פעם במאה ה-19 שבעצם טיפול בנפש זה לא, אנשים זה לא משוואה. ואז הלכו בעצם לפילוסופים הקיומיים, לניטשה ולסרטר ולהיידיגר ולרולו מיי, ולכל החבורת גאונים. בעצם קיומי, לדעת רגע לבצע בחירות, לדעת להעניק תמיד משמעות חדשה לדברים. ואת מדברת אקזיסטנציאליזם.
א', תודה.
שתדעי את זה.
מחמאה שעוד לא קיבלתי.
ממש.
אבל תדע, גם בלהתמודד עם מוות כל כך קרוב, פעם ראשונה שלי, שאני מתמודדת עם מוות כל כך קרוב, יש בזה משהו הישרדותי. כי זה מאוד פשוט. זה אפילו, זה פשוט, זה קל, זה זול, זה נגיש, להגיד, אוקיי, זה מה שקרה, לא רוצה. לא בא לי יותר. אני כבן אדם, אני אף פעם לא בוחרת בדרך הקלה. אני אף פעם לא בוחרת בקיצורי דרך. והדרך הקלה זה למות. וואו, אתה לא יודע איזה פשוט זה למות. אפשר למות ברגע. אפילו לא מוות פיזי. אני יכולה לקום בבוקר ולהגיד, זהו, אני מתה. וכשאני הייתי בסיטואציה הזו, אולי זה עם כל מסלול החיים שחוויתי, אולי זה עם הקרבה שהייתי מאוד קרובה לאריאל, אולי זה, לא יודעת. אבל כשאני הייתי בסיטואציה הזו, היה לי מאוד, אני אפילו אגיד, אולי בגלל שזה גם תפס אותי בגיל מאוד צעיר, ועדיין לא הספקתי להיכנס להיריון, ועדיין לא הבאתי ילדים לעולם. אולי משהו בזה עזר לי מאוד, חלק מהקאט הגדול שקרה לי, זאת ההבנה שאריאלי שלי מת. יובי גם מתה. גם ההבנה הזאת שיובי מתה, ועם אריאל, היא אפילו מנחמת. זה שנולדה פה יובל חדשה, מדהים. יובל הזאת, היא תמשיך בשלב, והיא תבנה, והיא תחיה, ואני קודם כל הבטחתי את זה לאריאל. כי אולי רוצה שאני אמות, אני יודעת.
ברור לי.
וזה שהוא בחר בי, גם עוד יותר מחזק לי את זה, אני כאילו נותנת לו קרדיט. היא אומרת, הוא לא יכול לבחור אף אחד אחרת, חוץ ממני. הייתי כועסת עליו אם הוא לא בוחר אותי. כי איפשהו, כאילו, אוקיי, אני אקח את זה אפילו למקום אחר. שמעת על סיפור על הרגע שבו אריאל נהרג?
זה כל כך סיפור שהוא של בחירה, שהוא אני רוצה אפילו להגיד רגע לפני זה, קראתי שבאורות מעלות, המחנכת שלו, סיפרה שהוא היה תמיד מצטיין וחכם, ובאמת ידען גדול, והוא היה ספורטאי מצטיין, אבל שהדבר הכי בולט בו, זה תמיד לראות את העזרה לאחר, ואת העזרה לחלשים, ואת העזרה לנזקקים. ואני אומר לעצמי, איך אותו ילד בחטיבת ביניים, כיתה זין, חטא, אני מניח, 14 שנים מאוחר יותר, מבצע בחירה.
זה ברור, במובן מלאב. אותו ילד שרצה לעזור לכולם, כיתה זין, חטא, גם לימים, אתה יודע, הוא היה נוסע המון. היינו גרים בצפון, והוא היה משרת בדרום, והוא היה נוסע אליי המון, המון. כל הזדמנות שיש לו, הוא היה מגיע הביתה ב-11 בלילה, ויוצא ב-5 בבוקר, אבל מגיע. והיה לו מין קטע כזה, שהוא שם לב לאנשים שעוצרים בשולי הכביש, עם פאנצ'ר, עם בעיה ברכב, והוא כל פעם היה משתגע מזה ש, וואי, מסכנים, מה הם יעשו? עכשיו, תחשוב על זה, אתה נוסע ברכב, ויש מישהו, יש לך מספיק קצרות משלך, והראש שלך, והעבודה שלך.
אני רק חושב על זה שהוא מגיע לאפטר בקושי 6 שעות.
תבוא לביתה, מה אתה עוצר עכשיו? הוא היה, כל רכב שהוא היה רואה בצד, בצדי הכביש, לא משנה באיזה שעה, מאוחר בלילה, מוקדם בבוקר, באמצע היום. הוא היה עוצר, והיה עוזר. הוא אומר לי, גם אם הזמנו גרר, גם אם זה, אני עוצר, עצם על העצור, ושאנשים יראו שרואים אותם, ואתה יודע, ואותו בחור, הגיע לשביעי באוקטובר, והוא לא ראה בעיניים. ובאותו אותו שביעי באוקטובר, יש שם מגוון פעולות מאוד הירואיות, שאריאל ביצע, זה גיבור, זה קשה להגיד את זה, כי אילנה דיין שאלה אותי, אם הייתי מעדיפה גיבור מת, או פחדן חי. ואני עד היום לא מסוגלת בכלל לחשוב על השאלה הזו. כי הייתי מעדיפה את אריאל פה. לא גיבור, לא פחדן, לא, מה הקשר אליי ולמילים האלה? הייתי מעדיפה את אריאל פה. איתי, הולך לישון איתי, ממשיך את החיים שהתחלנו לבנות. וברגע שאריאל פתח את הדלת, הוא בעצם מחליף את, את הסגן שלו. הסגן שלו בא לפתוח את הדלת, היה לו מעצור, אריאל הזיז אותו, הוא לא אמר לו מילה, הוא הזיז אותו. ואז הוא אמר לו, יש לך ארבעה ילדים בבית. וזהו. ואריאל פתח את הדלת. ואתה יודע, המשפט הזה, יש לך ארבעה ילדים בבית. אני הצלחתי לקחת אותו, כאילו אריאל אמר אותו לי. יובי, יש לו ארבעה ילדים בבית. נקודה. תהי חזקה. תהי חזקה.
משפט שאומר הכל. את יודעת, יש סיפור על, כמו אגדה, סיפור, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, על שני אחים, שאחד מהם יש לו ילדים, והוא נשוי, והשני רווק, בלי ילדים. ושניהם עובדים אז ימי קציר חיטים, הפרנסה הכי גדולה שאפשר לתאר, ובסוף כל יום הם מתחלקים בתבועה, והם מתחלקים חצי-חצי, הם אחים. מכירה את הסיפור הזה? ואז זה מה שעושה לבכות, בהתחשב באמת במשפט שהוא אומר שם על הסמך שלו. ובכל לילה קם האח הרווק ואומר, אני רווק, לאחי יש ילדים בבית, יש לו, אני צריך להכיל פה אחד. והוא קם, לוקח מהתבועה שלו באישון לילה, ומעביר לתבועה של אחיו להרימה. והאח הנשוי עם הילדים אומר, אח שלי הוא רווק, אין לו ילדים, לי יש מי שידאג לי, יש לי אישה, יש לי ילדים. קם, לוקח מהרימה התבועה שלו ומעביר לאחיו. ובכל בוקר הם קמים, והם רואים שהרימה שווה, ושניהם הלסתות נפלות, איך יכול להיות? הרי קמנו בלילה והעברנו, וככה עוד ועוד לילה ועוד לילה. ואז בלילה אחד, הם מתעוררים באותו זמן, כל אחד מהם נפגשים ממש, ורואים שכל אחד מהם מחזיק ערימה תבועה, והם קולטים מה קרה פה בשבועות האחרונים.
זה יפה.
וזה כל כך הוא.
כן, זה יפה. כן. זה כל כך הוא.
ממש. אני זוכר אפילו, אני לא יודע אם זה, 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 זה המפקד שלו במתכל או שהסמך, אבל שדיברו איתו, הוא בעצם פיקד על סייר צנחנים, נכון? וכשאמרו לו, לרוב, תמקמי אותי אם אני באמת צודק בטרמינולוגיה הצבאית, לרוב בעצם המעברים הם לא קורים בין צנחנים למתכל. לא קורה.
לא קורה, נדיר מאוד.
וכשאומרים לו, יש פה מישהו שאתה חייב, שאתה חייב, והוא מספר שבאותה שיחת טלפון, שהוא רק מדבר איתו, הוא מבין בדיוק מי זה אריאל.
לא היה צריך הרבה. באמת, לא היה צריך הרבה. אריאל הגיע לסיירת מטכ"ל, מה שלא קורה. אריאל רצה, בהשראתי, להשתחרר מהצבא. ואז הצבא הבינו שאין דבר כזה, זה לא קורה. והתחילו להציע לו שלל תפקידים מאוד, מאוד מכובדים, כי הוא באמת, הוא היה כוכב. הוא היה כוכב שבעק ועיר וזרח, וכל פעם נגלה ונגלה.
אמא שלו אומרת שמגיל צעיר, היא אומרת, הוא היה כתר של הבית, הייתה לו עילה, והיא ידעה שהוא יגיע גם לרמטכ"לות.
נכון. אז הכתר הזה הפך להיות קומתה, שהייתה מקודשת בעבור אריאל. ואז עלה הרעיון של להגיע לסיירת מטכ"ל. אתה יודע, לפני זה, אמרתי לאריאל, מה צריך לקרות, מה הם צריכים להציע לך, כדי שתישאר בצבא. כי לזה אתה אומר לו, ולזה אתה אומר לו, ואני צריכה לדעת אם אתה משתחרר או שאתה נשאר, כאילו, רק תן לי איזה כיוון. ואז הוא אמר לי, את יודעת מה התשובה, וידעתי מה התשובה, אבל אמרתי לו, אני רוצה לשמוע את זה ממך. הוא אמר לי, תראי, אני לא בצבא בגלל החיים הנוחים, שזה מציע, את בטח יודעת שלא, וגם לא בגלל הכסף, הייתי יכול לעשות הרבה יותר בחוץ, אבל אם הם ייתנו איזה תפקיד שמשחק על הערכיות, על מה באמת אני עושה פה בצבא, אז...
ציונות.
ואז הגיע סיירת מטכ"ל. ואריאל אמר, יש פה משהו שקשור לצבא ולמדינה, שהוא נשמע טוב ואני לא מכיר. אז הוא הלך על זה. ואני מצד, ברכתי המלאה, ידעתי שאריאל, זה תפקידו, זה המקום שלו. והוא היה חוזר הביתה מהפעמים הראשונות שם, והוא היה עם אש בעיניים. הכוכב שלנו שוב ניצת. וכאילו, הכוכב של אריאל היה בחיים לא קבע עד לכתו. רק שם, כוכב קבע, אבל הוא ממשיך לדלוק בליבם של האוהבים אותו. וכשהוא צלל לתוך סיירת מטכ"ל, ופתאום הוא גילה שיש משהו, יש עוד דבר גדול במדינה, בצבא, שהוא לא יודע עליו, זה הדליק אותו, והוא רצה לדעת עוד ועוד ועוד, וכשהוא הגיע לשם, אז אתה יודע, סיירת מטכ"ל הם קצת סנובים, והוא היה צריך לעבור איזו הכשרה, עכשיו, מי להיות מפקד סיירת צנחנים, ולהגיע להיות אחרון החיילים שם, הוא לא הבין כל כך איך זה אמור להתנהל, אבל הוא זרם עם זה. והביאו לעשות איזה מיני קורס כזה של איך להעביר מצגת וכזה. עכשיו, זה קורס שקטן על אריאל בהרבה מאוד מידות. קטן מאוד, כאילו.
אפילו לי זה נשמע בתור מי שלא לא זכה להכיר אותו שזה קטן.
ואני זוכרת שהוא דיבר איתי על זה, ואמרתי לו, אריאל, לך תגיד למישהו משהו, כאילו, תחבר אותם. והוא אמר לי, יובי, לא, מה פתאום. הם הבינו לבד. מאותה השיחה שלי ושל אריאל, עבר חודש, שאריאל התמנה להיות מפקד פלוגה. הוא התחיל כסמך, ומאוד מהר תפס את המפקד פלוגה.
קשה היה לפספס את מי האיש.
אי אפשר היה לפספס, ואיזה... אתה יודע, אני שמחה מהמקום שאני נמצאת פה. כל מה שנותר לי זה רק להודות על החיים שאריאל... חווה פה. וזה לפי דעתי גם משהו שמאוד עוזר לי להתמודד עם אובדן. להתמודד עם זה שאריאל לא פה, כי אני... תמיד אני יכולה להסתכל על מה שנלקח ממני, ומה שלא הספקנו, ומה שאריאל לא הספיק, ואיפה היינו יכולים להיות. אבל מצד שני, וזה משהו שאני עובדת בו יום-יום, ואני מנסה מאוד להתמקד במה שכן היה, וכמה שהיה, ואיזה טוב היה. ואריאל חי פה חיים... טובים, היה לו טוב, הוא היה איש מאושר, הוא היה איש פשוט, הוא אהב את המשפחה, והוא אהב את העבודה, והוא אהב את המדינה, והוא אהב את החברים, והוא באמת חי פה טוב, שזה משהו שהוא מאוד, שהוא לא פה, אני מאוד שמחה, ואני מאוד נאחזת בזה גם.
אני בטוח. כן. ריטריטים, נכון? בשנה וחצי האחרונות, או עוד לפני?
עוד לפני.
כמה היום הטייטל הזה, וכל המטען, באמת חכם שאת מביאה, אני שוב חוזר ואומר, את אקזיסטנציאליסטית, אנחנו נשב לקפה אם תרצי, ואת יכולה להרצות, את מופת וסמל לאקזיסטנציאליזם. כמה זה עוד יותר מעצים את הריטריטים, את החוויה, גם שלך, גם של כל מי שמגיע ולוקח בזה חלק?
תראה, אני אפילו הולך אחורה, העבודה שלי. ריטריטים זה נישה מאוד מאוד קטנה שאני זכיתי לעשות וללוות מסעות של נשים מדהימות. אבל הסטודיו והיוגה והמפגש שלי עם האנשים, זה העולם. זה מה שמחזיק אותי, זה הכוח, זה המפגש הזה. והם תמיד אומרים לי, המתרגלים שלי, שאני נותנת להם המון כוח ואור, שזה הזוי, כי תראה מה קרה לי, ואני כאילו נותנת לאחרים אור. ותמיד שאני שומעת את המשפט הזה, אני חייבת להחזיר את זה למי שאומר לי את זה, ואני אומרת, אבל אני גם מקבלת. כאילו זה גלגל של אור וכוח. כי אם אתם לא הייתם מעניקים לי כוח, לא היה לי כוח לתת לכם.
נכון, אבל זאת בחירה. אני חושב שגם אני בעודי מדבר איתך, ושומע אותך, אני מתמלא בכוח.
אז איזה כיף.
ממש.
נעשה גם קפה.
כמה נגיד, את יודע, דיברת על קשת רגשות, כל פעם כשקורה משהו במדינה, עוד פעם, פערים, את יודעת, אידיאולוגיים, השקפות פוליטיות, אני בוכה בקרבי, וכל פעם כשאומרים שרק נהיה ראויים, וסליחה בפני מי שלא פה, אני חושב עלינו, ואני אגיד אפילו על החוצפה שאנחנו יכולים, כי אנחנו רק צריכים באמת להיות ראויים עבור כל מי שהקדיש את חייו ונפל על הגנת המולדת. מה קורה לך, נגיד, כשאת רואה, אם בכלל, את רואה חדשות, ואת רואה לחימה בתוך תוכנו בחברה היהודית.
אני אחלק את זה לשניים. ראשית, אם אני הייתי צריכה לקום על הרגליים, ו... לא יודעת איך תרצה לקרוא לזה, להחלים, להבריא, ל-whatever, לא יכולתי להמשיך להיות מחוברת לחדשות, למה שקורה, הייתי צריכה להתנתק. הרגשתי שזה יותר מדי, ויובל רגע צריכה לחיות, לקום מחדש על הרגליים, ואולי בהמשך.
כן.
אז בשנה וחצי האחרונות אני משתדלת קצת להתנתק, כי באמת אני לא יכולה להכיל את זה.
זה דבר ראשון. זה כל כך חכם לעשות את זה, כן.
דבר שני, אני אהיה קצת חצופה, אנחנו גם מתקרבים ליום הזיכרון, אז אני אפילו מרשה לעצמי להיות חצופה. ואני אגיד שאומנם כולנו רקמה אנושית אחת
גדולה. אז אני אחבר אותך אפילו רגע יותר מזה, הפרק הזה הוא משודר ביום השואה. ממש, כאילו... ואני רוצה אפילו שתנסי בתוך הדברים שלך, את יודעת, הרי... כולנו למדנו את היסטוריית השואה, וכולנו רק חלמנו על מדינה שתהיה לנו, שלא נהיה, את יודעת, ספיחים שמסתובבים אי שם באירופה.
חווינו פה שואה, פשוט במדינה שלנו, פשוט, אני שמה רגע את המלחמה בצד, שואה של יום אחד של השביעי באוקטובר, ועם אייפונים, ולא בשחור לבן. אבל אני ממשיכה להיות חצופה, ולהגיד ש... אומנם כולנו רקמה אנושית אחת גדולה, וכולנו עם ישראל חי, וביחד ננצח נכון. עם זאת, בשנה וחצי האחרונות, מאז שאני, לצערי, חלק מהמשפחות השכולות, אני מרגישה מין חובה לשים הבדל בין המשפחות השכולות לבין העם. כי... גיליתי שאנשים אוהבים ומוכירים וזוכרים, אבל אנשים גם שוכחים. אנשים שוכחים ואנשים מרשים לעצמם להיכנס למלחמות וכל להיות ראויים וכזה, לא באמת בייסים הרבה מאוד פעמים בחיים שלנו היום. אז אני מסייגת את המשפחות השכולות ואת העם. משפחות השכולות לנצח יישאו בליבם חוסר וכאב, והזמן לא מרפא. הזמן לא מרפא. זה שאני עכשיו בשנה הזאת חווה את הכל בפעם השנייה. יום זיכרון שני. זה לא יותר קל. יום זיכרון השלישי לא יהיה יותר קל. יום נישואים הבא שלי לא יהיה יותר פשוט. והמולדת של אריה לא תהיה יותר פשוטה. זה לא. אמנם הזמן מרכך, ואמנם אני בונה, ואני מנסה להמשיך, והדברים בכך נראים אחרת. אבל זה לא יותר פשוט. אז על המשפחות השכולות, נגזר לנצח, לכאוב, אז העם, מבחינתי, לנצח, תפקידו לזכור, והתפקיד של העם, זה לעבוד פה קשה. כי אני סבלתי מספיק. אני סבלתי מספיק, אני לנצח, איך אב, אני לנצח כואבת, והעם עכשיו צריך להיות בשבילי, ובשביל המשפחות השכולות, כי אנחנו איבדנו את היקר לנו מכל. אז מבחינתי, אין אופציה.
את כל כך צודקת.
למלחמות פנימיות, ואין אופציה לשנאה, ואין אופציה למה שקורה בכבישים אפילו. אז אני לא מדברת על הפוליטיקה ועל מה שקורה במגדל השן שלנו. אני מדברת פה בעם, פה בתוכנו. וזה ככה, אם מישהו שמאזין, אז זה על העם. להיות אנשים טובים יותר, להיות ראויים לנו, לנופלים, ועלינו גם... להוציא את המדינה הזאת מהביצה שהיא נכנסה אליה. ואנחנו יכולים לעשות את זה,
איזה כי... משפט את אומרת פה. זה עלינו, זה כל כך עלינו.
זה עלינו.
להעביר את זה למנהיגים, ולהעביר את זה לכל מיני מפלגות, זה סבבה עוד פעם, את יודעת, במדינה דמוקרטית והכל, אבל בסוף יש לנו אחריות בסיסית. סיפרתי לך גם, אני חושב בטלפון, שהדבר שהכי העסיק אותי, זה איך אפשר, אני זוכר בכלל, בתור ילד, שאני מאוד... אני מרגיש את הציוני שבי, בכל הימים האלו, מפסח, ואת יודעת, כל האתוס והסיפור יציאת מצרים והחירות, ואיך נגיע לארץ המובטחת, ואז פתאום יום השואה, וזה ברצף הכל, יום השואה, ואז יום הזיכרון, והמעבר הזה שהוא הוא, 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 הוא לא הגיוני, הוא הגיוני והוא מתבקש, אבל הוא לא הגיוני, ואיך נוכל לזכור את כולם באמת, אבל באמת לזכור ולהבין, מי הם ומה הם היו, ושהסיפורים שלהם יהדהדו כאן לעולמי עד.
אז בימי ציון ולנצח הסיפורים יעדדו. אבל אני אומרת שזה זה, זה לאו דווקא בלזכור. אני לא צריכה שאף אחד יזכור מה אריאל אהב לאכול, או מה היה השרשרת פיקוד שלו. אני צריכה שכולם פה יזכרו שאריאל הקריב את חייו למען המדינה, וזה מילים חזקות שאומנם אנחנו כבר רגילים לשגר אותם, אבל אם תצלול לסמנטיקה של זה, אריאל ועוד רבים וטובים ויפי תואר, איבדו את חייהם, הקריבו את חייהם, כדי שאני ואתה נוכל לשבת ולדבר פה, כדי שאנחנו נחיה כאן. וזה חזק, וזה לא רק ביום זיכרון. יום זיכרון, סליחה, אני מצטערת, זה יום בשבילם. אני לא צריכה יום זיכרון. אני דווקא אמרתי, יום הזיכרון הזה, וואלה, בא לי לא לזכור. כאילו, אפשר יום אחד לא לזכור? כל השנה זה ימי זיכרון, אז אנחנו נתכנס, ואנחנו נעמוד לצפירה, ואנחנו נכבד, ואנחנו נפקה, ואנחנו נשמע סיפורים, ואנחנו נלך להזכרות. אבל זה לא יכול להיות רק ביום אחד בשנה.
לגמרי, זה בכל רגע נתון. אני חושב שאם באמת יהיה את בכל רגע נתון הזה, אז אנחנו ננשום מיליון נשימות לפני שנחליט שאנחנו מתנגחים או צופרים בכביש, או מרימים יד על מישהו שתפס לנו את החנייה.
כן. אמן.
מה אני יכול לאחל לך? ליום הולדת קודם כל. אני רוצה לאחל לך שתשמרי על הלב שלך.
אני עובדת על זה.
ואני בטוח, נכון, דיברת, את יודעת, אני באמת מאמין כשאת אומרת, למדתי מאריאל, והזוגיות, וכל המסע חיים שעברתם ביחד, אבל אני בטוח שגם הבית והשורשים, הבית הפרטי שלך והמשפחה שלך, את באמת מופלאה.
תודה רבה.
אז אני מאחל לך בעיקר שתשמרי על הלב.
נשמור.
וחיבוק גדול לך ולמשפחה. היקרה מאוד מאוד מאוד. אני אומר לך תודה שבאת.
תודה לך.
באמת, על הזכות לשמוע מקרוב על האיש המופלא הזה.
תודה לך.
תודה. ימים טובים בעזרת השם על כולנו.